ברשות מוריי ורבותיי, אנחנו נקדיש את השיעור היום לעילוי נשמת שמעון בן סלם וסעדה, שנפל בקרב באלחמה בכ"ז אדר, וזלדה בת חיים צבי, רוח השם תנחה בגן עדן. אנחנו נמצאים בערב שבת החודש, פרשת ויקרא, פרשה של החודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא פרשה שעם ישראל זכה בה בעשר עטרות. כתוב עשר עטרות זכה היום הזה של ראש חודש ניסן, גם בריאת העולם, גם ראשון להשראת שכינה בישראל, גם ראשון לברכת כהנים. הרבה מעלות יש ליום הזה. ובשבת הזאת אנחנו גם ראש חודש, גם נקרא פרשת החודש, שזה הרבה מעלה. אחת המעלות שיש, שאנחנו צריכים לזכור שקורות לנו, מתרחשות בכל שנה ושנה בחג הפסח, זה לא רק ההתחדשות והיציאה ממצרים, אלא גם טהרה גדולה. כתוב על יציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא אומר להם לקחת דם, לשים על המזוזות, על המשקוף, עם אגודת אזוב, לצורך מה? למה הדם? כתוב שלא יבוא המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אז אומר המדרש, במדרש רבה כתוב, שהטהרה שמתארים עם אזוב, זה גם בפרה אדומה, כתוב שהיו משליחים לתוך השריפה עץ ערב, ארז ואזוב השני תולעת, ואחר כך שמזים עם המים, מזים עם אזוב, וזה לצורך טהרה. לתאר מטומאת מת. לתאר מטומאת מת, היו משתמשים באזוב ובדם פרה אדומה. וגם לתארת מצורה. כתוב שלקחו לצבא הכהן, ולקחו למתאר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז, ואזנוב, ושני תולעת. וגם עם זה מתארים את המצורה. גם פה עם אזוב ועם דם, נכון? וגם, אז אומר המדרש, זה אותו דבר, גם פה, גם פה וגם פה. למה זה? זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא מטהר את עם ישראל. באותה שעה שבני ישראל יצאו ממצרים, היו צריכים להיטהר, להיטהר ממתת שערי טומאה. איך מטהרים אותם? בזה שלוקחים את האזוב וטובלים, הם מזים על המשקוף על המזוזות, אז מטהרים את כל הבית של היהודי. הופכים את הבית להיות בית טהור. מטהרים אותו מטומאת עבודה זרה, שהיא כמו טומאת מת, כן? ככה גמרא אומרת, תזרם כמו דבה, צא תאמר לו, שיש להם עבודה זרה מתמת. זה פרק שלם, מניין לעבודה זרה שהיא מתמה, מסכת שבת, יש טומאה בעבודה זרה. אם אדם נוגע בעבודה זרה, הוא נטמא. תגיד, מה זה? זה לא מת, זה כמו מת. אפילו אם אדם רק הרים עבודה זרה, לא נגע בה, הייתה בתוך סל, הרים אותה, גם נטמא. זה טומאה חמורה, סוג של טומאה מהטומאות החמורות. כך כתוב. מכיוון שהעם ישראל היה במקום בנוי על עבודה זרה. ממתת שערי תומה, היו צריכים לטהר אותם. אז הקדוש ברוך הוא מטהר אותם בזה שהם מזים על המשקוף ועל המזוזות. זה סוג של טהרה. וזה מסביר מפני מה הטהרה הזאת הייתה רק ביציאת מצרים. למה לדורות לא? כי הרי הפסוק, לכאורה הפסוק אומר, והיה הזאת לכם, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. אז לכאורה היינו צריכים כל שנה לעזות עם אזוב על המשקוף ועל המזוזות, אבל הלכה לא ככה, רק ביציאת מצרים עשינו את זה. יותר אנחנו לא עושים את זה. למה לא עושים את זה? כי רק אז כשיצאנו ממצרים היינו צריכים להיטהר ממתת שערי טומאה, ורק אז היו צריכים את הטהרה המיוחדת הזאת, כמו אפר פרה אדומה, כמו שמטהרים את צורה. צריכים את הטהרה הזאת, ולכן היו צריכים במיוחד להשתמש עם האדם אשר בסף וכו'. אותה טהרה שהייתה ביציאת מצרים, יש גם בשעה שאנחנו יוצאים מגלות אדום. איפה? פעם אחת כתוב בפרשת ניצבים, אחרי ושב השם את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים וכו', ומל השם את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כמו שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא אמר להם בדמייך חיי. מה זה בדמי חיי? מה זה שני דמים? דם פסח ודם מילה. דם פסח תיהר אותם כמו שאמרנו עכשיו, ודם מילה גם כן. וגם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור. הדם הזה גם כן אסיר מהם את ה... גם פה בגאולה האחרונה יש לנו שני דברים, אותם שני דברים. מצד אחד הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו מה לשם את לבבנו, כמו מילה. ודבר שני, הוא מזה עלינו מים טהורים. מה שקראנו פרשת פרה בהפטרה, יחזקאל המדבר, שם כתוב, הזאתי אליכם מים טהורים, התאהרתם מכל תומעותיכם ומכל גילולכם אתאר אתכם. כמו ביציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא תיהר אותנו מתומעת עבודה זרה שהייתה במצרים, אבל פי שלא כל אחד עבוד עבודה זרה, אבל אוויר עד המצרים ספוג בכפירה. הוכחה לזה, כבר אמרנו כמה פעמים, מאמצע ויגש עד אמצע פרשת שמות, לא מוזכר שם הוויה בתורה. רק שם אלוקים, חוץ מפעם אחת, ישועתך קיוויתי השם. למה זה? כי אם פרעה אומר לו, לא ידעתי את השם, אז אף אחד שם לא יודע. אז גם עם ישראל שיודע, הוא לא מזכיר את שם השם, כי זה לא מכובד, זה לא, כאילו, לא בשיח. עד כדי כך שהתורה בעצמה, מאמצע ויגש עד אמצע שמות, לא מזכירה שם הוויה, רק שם אלוקים. פלא גדול. אז מי שנמצא במקום הזה, הוא שרוי בתוך קליפה של עבודה זרה. אם הוא שרוי במקום כזה, הוא צריך טהרה. לכן כשעם ישראל יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא תיהר אותם, גם בברית מילה, גם בדם הזה שהיו מזים על המזוזות ועל המשקוף, ממילא לא יבוא המשחית לבוא אל ביתכם לנגוף. כולנו מכירים את ההלכה שאומרת, יש שאלה, איפה היו מזים את הדם הזה? היו מזים אותו בפנים או מזים אותו בחוץ? ההלכה אומרת, רש"י מביא את זה, שהיו מזים אותו בפנים. למה הם בפנים? זה לא בשביל הגויים. זה בשביל הטהרה שלנו. אם אנחנו נטהרים, כמו פרה אדומה, כמו טהרת מצורע, אם אנחנו נטהרים, ממילא לא יבוא המשחית לבוא לבתיכם עם גוף. ולמה אנחנו מזכירים? תגיד, מה שהיה היה. זה לא מה שהיה היה. אם התורה אומרת שגם בגאולה העתידה, הקדוש ברוך הוא מזל לנו מים טהורים, וגם בגאולה העתידה הוא מל את לבבנו. גם הוא מסיר את עורלת הלב, כן? ואותו פחם, אותו קשורות, גם בגאולה, אז זאת אומרת, זה גם בימינו. אמנם אנחנו לא משתמשים, לא מזיעים על המשקוף על המזוזות, כמו שהם עשו, אבל הטהרה הזאת היא קיימת גם בתוכנו. הטהרה, ההתחדשות, לכן אנחנו קוראים גם פרשת פרה, גם פרשת החודש. כי אחרי הטהרה, באה התחדשות, אחרי הזאת אליכם מים טהורים מותרתם, בא הפסוק אומר, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה ייתן בקרבכם. זאת אומרת, ההתחדשות מגיעה אחרי הטהרה. לכן אנחנו קוראים פרה, ואחרי זה החודש, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחדש בנו כוחות וחיות, יקיים בנו, חדש ימינו כקדם. אנחנו חודש לפני, בתוך ה-30 יום שלפני חג הפסח, עוסקים בהלכות שקשורות ליציאת מצרים. אז יש הלכות של לא תעשה, יש הלכות של עשה. מה זה הלכות לא תעשה, מה זה עשה? לא תעשה, כולנו מכירים של לבער חמץ, לבער שעור, ולקות. העשה זה לזכור את יציאת מצרים. בהלכות זכירת יציאת מצרים, יש הרבה הלכות. אנחנו בדרך כלל זוכרים, איפה זוכרים? זוכרים בשבת, זוכרים בפסח. זוכרים איפה עוד? ראש שנה, כיפור, שבועות, סוכות, נכון? זוכרים בקריאת שמע. יש מצוות למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. כל ימי חייך, נכון? מה זה כל ימי חייך? ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ויש מי שאומר להביא לימות המשיח, הלכה לא כך. הלכה, כל ימי חייך הלילות. אבל יש עוד מקומות שהוזכרה יציאת מצרים, שהיא נפקמינה לכל אחד מאיתנו. קרא לכם את הגמרא. הגמרא מסכת בבא מציע, דף סמך א' עמוד ב' אומרת כך. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה יציאת מצרים בריבית? מה זאת אומרת? אנחנו יודעים ש... מצוות יציאת, זיכרון יציאת מצרים מוזכר בתורה 50 פעם בהקשרים שונים. אחד המקומות שמוזכר בהם יציאת מצרים זה ריבית. כך כתוב בויקרא פרק כ"ה, את כספך לא תיתן בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. אז למה התורה הזכירה סמוך לפרשת ריבית יציאת מצרים? וכן, הוא שואל רבא, למה התורה הזכירה סמוך למצוות ציצית יציאת מצרים? בקריאת פרשת ויומר, שאנחנו קוראים אותה כל יום. אז כתוב, דבר לבני ישראל, ועשו להם ציצית, נתנו על ציצית הכנף טיל תכלת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים להיות לכם אלוקים. למה התורה בחרה דווקא בציצית להזכיר יציאת מצרים? ממשיך ושואל רבא, לגבי משקולות, מה זה משקולות? היום אנחנו לא כל כך חושבים, שלא כל כך מצוי בעיני בתוכן המשקולות. היום כל המשקולות זה משקל אלקטרוני כזה. אבל פעם, אתם זוכרים, זה לא רחוק מדי, היה מוזניים והיו רוצים לשקול במקולת, שמים משקול לצד אחד וגבינה צד שני או מה שרוצים צד שני, והגמרא אומרת, צריך להיזהר עם משקולות, שהמשקולת שאתה שוקל בה, כן, לא תהיה, אם כתוב קילו, כן, אל תשחוק אותה שתהיה 950 גרם. תיזהר, חייב להיות מדויק, יש דין במשקולות, כך כתוב, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה, מאזני צדק, אבני צדק, איפה צדק, הין צדק, זה מידות, כן, איפה, הין, יהיה לכם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. למה התורה דווקא פה מזכירה יציאת מצרים? זו השאלה שרבא שואל. עונה הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא זה שהבחנתי במצרים, בין טיפה של בכור לטיפה שנה של בכור. אומר ריבונו של עולם, כשהוצאתי אתכם ממצרים, ידעתי להבחין, נכון? כתוב שכל המכות לא היו לעם ישראל. וכל בני ישראל היה אור במושבותם, נכון? ובני ישראל לא הוחרץ כלב לשונו. המצרים חוטפים את כל המכות שבעולם, ולא יבוא המשחית לבוא לבתיכם לנגוף. אני ידעתי להבחין בין טיפה של בכור לטיפה שלא של בכור. יש שני תאומים במצרים, אחד בכור, אחד לא בכור. אני יודע מי הבכור. או עם אישה מצרית, כתוב הבן איש חי, זינתה. אתה לא יודע מי התאברה. אני אומר, יש לך, אני ידעתי. אני עתיד להיפרע ממי שתולה מעותיו בנוכרי ומלווה אותם לישראל. ומי שתומן משקלותיו במלח. ומי שתולה כלי לנו בגדו ואומר תחילת הוא. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמזייף בסתר, במקום תחילת, שם משהו כמו תחילת, במקום ריבית, הוא אומר, זה לא שלי, זה כסף של גויים, עושה כל מיני כאילו הוא אומר, אני לא מלווה את הכסף שלי, זה גוי, אין לי סור ריבית, אני רק סוכן שלו, או מי שתומן משכנותיו במלח, הוא רוצה שהם ישחקו, הברזל ישחק, שם את זה במלח, הברזל ככה ממסמס טיפה את המשקולת, והיא שוקלת פחות במקום קילו, פחות, כן? הגמרא מספרת מעשה. רבינה, איקלה לסורה דפרט, ליד נער הפרט, יש עיר שקוראים לסורה, אמר לו רבי חנינא מסורה דפרט לרבינה, אחד החכמים שגר שם באותה עיר, רבי חנינא קראו לו, שאל את רבינה, למה כתוב יציאת מצרים לגבי שרצים? יש פסוק בשרצים, בסוף הלכות שרצים, כתוב, כי אני השם אלוקיכם, והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר אתה שורץ העומס על הארץ, כי אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, והייתם קדושים כקדוש אני. אז למה התורה לא כל מצווה מתרג עם מצוות, אמרה אני השם אשר רוצאת אתכם ארץ מצרים. למה על זה היא אמרה? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? מי שמרמה, מוכר אוכל כשר, מחביא בתוכו אוכל טרף, אף אחד לא יודע, מוכר כתוב. מי שלוקח קרבי דגים טמאים, מערבב אותם בקרבי דגים טהורים, הם מוכרם לישראל, מזייף באוכל, שם טרף בתוך כשר, אף אחד לא יודע. כן? אמר לו, טוב, זה הבנתי. אבל זה לא, למה כתוב המעלה, אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים. אמר לו, כך אמר רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל למצרים, אלא שלא יתמאו בשרצים, דיי. אפילו אם רק היו מקבלים את המצווה הזאת, שלא אוכלים שקצים ורמסים. די, מספיק. אמר לי, אם הוא נפריש אגרי יותר מריבית, ציצית ומשקולות, אמר, מכיוון שהם מאוסים לאכול אותם, לכן צריך להיזהר בהם. באמת, הגמרא לא תרצה. הרי זה נכון לגבי כל דבר. למה התורה דווקא אמרה את המצוות האלה של ריבית או של משקולות? הרי אלה מצוות שבבסיס הם בין אדם לחברו, נכון? עיניים לחברו. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר דווקא בזה? כי באמת, אלה לא המקרים היחידים שהתורה הזכירה הקשר ליציאת מצרים. הגמרא לא הביא את כל הדוגמאות. מי שמסתכל, בגמרא כתוב, בתורה כתוב, למשל, שאדם צריך לתת, לתת לעני ולגר, כן? לקט, שכחה ופאה. כתוב שמה, אני השם מלא אתכם בארץ מצרים. או לגבי שחרור עבדים כתוב, גם כן, לא תרדה בו ופרך, כן? כי לי בני ישראל עבדים, שרוצאת אותם בארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לימדתי אתכם במצרים איך להיות בני אדם. ראיתם מה, מה קורה שיש מלך שהוא אכזר? אתם יודעים מה זה, נכון? ראיתם איך זה נראה. אז אתם יכולים להתעלל בגר יתום ואלמנה? אתם יכולים לרמות? אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים כדי שלא תהיו כמותם. לא רק הוצאתי אתכם פיזית. הוצאתי אתכם מהתרבות שלהם. הוצאתי אתכם מהעושק שלהם. אתה צריך לצאת מהם לגמרי. מה זה לצאת מהם לגמרי? שאפילו לגנוב גרגיר אחד אל תגנוב. לעשוק גרגיר אחד אל תעשוק. שמה הוצאתי אותך? הוצאתי אותך שלא תהיה כמותם. אני אשר מעלה אתכם מארץ מצרים. אני לא רוצה שתהיו ברמה שלהם. מה זה מעלה אתכם? הם אוכלים שקצים ורמסים, לא מופרע להם. אתה תהיה ברמה כזו שזה מאוס בעיניך. התפקיד הרוחני שלך, להתעלות מהם, להתעלות ולברוח מכל דבר של פגיעה בחברו, להתעלות ולברוח אפילו, מה זה מידות? מידות, הרי אם אדם ייקח קילו, יעשה אותו חצי קילו, כל אחד לא יקנה ממנו, מי יקנה ממנו? מה, לא, ממה, לא קונים מי שיש לו, במקום שם במשקוע, כל אחד רואה שהוא מרמה. במידות, אדם מרמה קצת. הוא שורק טיפה את המשקולת, במקום קילו, 980 גרם. 20 גרם, אף אחד לא שם לב, זה נראה כמו קילו. הקטנצ'יק הזה שאתה מרמה, זה הבעיה. מה אתה חושב שקדוש ברוך הוא לא מסתכל בדקות שבדקות? אל תהיה אפילו באופן דק שבדק, דק שבדק, אל תהיה כמו מצרים. אפילו בדקות שבדקות. גם מריבית, תגיד אדם, אני עושה לו טובה, מה זה, מה הבעיה? כמה הוא נתן לי? נתתי לו 1,000 שקל, נתן לי עוד 10 שקל. כלום. תהיה לגמרי בעל חסד. אל תיתן חסד בשביל להרוויח. תן חסד בשביל לתת חסד. אל תהיה כמו מצרי. אנחנו רוצים לצאת ממצרים. לצאת ממצרים, זאת אומרת, לצאת מכל התועבות שלהם. זה צד אחד. צד שני, זה מה שהתורה אומרת, גם לגבי פרשת ציצית, וגם לגבי דברים אחרים, שכל המטרה של יציאת מצרים, היא להשרות שכינה בתוכנו. הרי זה הפסוק אומר, למה אני מוציא אתכם מארץ מצרים? כן? להיות לכם אלוקים, והייתם קדושים. אני מעלה אתכם ממצרים כדי שתהיו קדושים. ועל זה יש, נקרא לכם את הפסוק אומר, לגבי קורבן תמיד, שם בסוף פרפת תצווה, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם, אני השם אלוקיהם. למה הוצאתי אותם מארץ מצרים? כדי להשרות שכינה בתוכם. זאת אומרת, יציאת מצרים היא לא רק להתעלות מגניבת, גניבה במידות, או גניבה במשקולות, או שקצים ורמסים, שזה ודאי נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא אתכם מארץ מצרים, לרומם אתכם לא רק בסור מרע, אלא גם בעשה טוב, שתשרה שכינה ביניכם, בשביל זה יוצאת אתכם עם מצרים. ככה הפסוק אומר, שוב אני חוזר עליו, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים. זה השיא של השכינה. למה אתם בונים משכן? למה אתם בונים מקדש? למה אתם צריכים את ירושלים? למה אתם עולים לארץ ישראל? בשביל מה כל זה? כל התהליך של יציאת מצרים, של עשר המכות, של קריאת ים סוף, הכל הכל, בשביל מה עשיתי את זה? כדי שתהיה שכינה ביניכם, שיהיה דבקות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת כל המטרה. איך עושים את זה? על ידי קורבן תמיד, אין קורבן תמיד, על ידי תפילות. אבל זאת המטרה של יציאת מצרים. שתהיו קדושים, שתשרה בתוככם שכינה. לכן התורה כל פעם שמדברת על המצוות האלה, חוזרת ואומרת בצורה ברורה, עשיתי את זה לשוכני בתוכם. לכן אנחנו מזכירים כל פעם, כל יום, כשאנחנו אומרים פרשת ציצית, זאת פרשה שאנחנו מזכירים אותה, כי יש מצוות עשה מן התורה לזכור יציאת מצרים. מצוות עשה מן התורה. עד כדי כך, שבגמרא יש מחלוקת מעניינת, בשאלה, אם אדם מסופק, אם אמר ברכת אמת ויציב, האם חוזר או לא חוזר. היום שאנחנו מתפעלים מתוך סידור, לא מצוי. אבל בגמרא זה מחלוקת, דיון. ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר. יש דעה בגמרא שאומרת, חייב לחזור. למה? זה דאורייתא. דאורייתא? אומרת הגמרא, אפילו אם קריאת שמע דרבנן זה דאורייתא. קריאת שמע דרבנן, קריאת שמע כתוב פורש. ודיברת בם, שבתך בביתך, לוחתך בדרך. אומרת הגמרא, קריאת שמע אתה יכול להסביר על דברי תורה. אבל פרשת אמת ויציב עניינה לזכור יציאת מצרים. זה עניינה. ובמה היא מיוחדת אמת ויציב? הרי אתה יכול לזכור את מצרים. לא צריך לומר את זה. תגיד, אני זוכר יציאת מצרים, שלום. מה מיוחד בפרשת אמת ויציב, שאנחנו רואים אותה כל יום, או אמת ואמונה? מה מיוחד בה ביציאת מצרים? יש פה משהו עמוק, שהוא קשור לכל מה שאמרנו קודם. מה אמרנו קודם? יציאת מצרים זה לא פעם. גם עכשיו אתה יוצא מתרבות מצרים. איך אתה יוצא מתרבות מצרים? במידות, במשקולות, בריבית, בשרצים, בזה שאתה מתרומם, אתה מתעלה, שכינה בתוכה, בזה אתה יוצא ממצרים. הבנו. אותו דבר זה פרשת אמת ויציב או אמת ואמונה. מה כתוב שם? כתוב שם מלכנו, מלך אבותינו. גואלנו, גואל אבותינו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אל תחשוב שהיציאה ממצרים היא סיפור חד פעמי בהיסטוריה. שלא תתעה לו לחשוב ככה. סיפור יציאת מצרים זה תמיד. הפודנו מיד מלאכים, הגולנו מכף כל הרצים, היה נפרדנו מצרינו, המשלה הם גמור לכל אבי נפשנו, אשם נפשנו, אשם נפשנו בחיים, ונתן לנו תגלנו, זה יציאת מצרים. זה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, בארץ ישראל, בשנת תשע"ח, זה יציאת מצרים. כי גואלנו, גואל אבותינו, מלכנו, מלך אבותינו. בזה אתה מקיים מצוות זכירת יציאת מצרים למהדרין. שאתה מבין שיציאת מצרים זה גם אתה. שזה שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל וניצולים מכל הקמים עלינו לחלותינו, זה חלק מיציאת מצרים, שהשם גואל אותנו. גואלנו, גואל אבותינו. כשאנחנו רואים איך כל האומות מסביבנו קורסות אחת אחרי השנייה. זה ממש, בסכסכתי, מצרים במצרים. שהקדוש ברוך הוא מסכסך אותם אחד בשני, ועוד אותם, או כמו שאנחנו אומרים, למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. פירוש, מה זה למכה מצרים בבחוריהם? שכאשר ישראל יצאו ממצרים, והגיעה מכת בכורות, בא משה לפרעה ואומר לו, חצות לילה, כחצות, השם יצא ממצרים ויכה כל בכור. אבא עליו השלום תמיד היה מזכיר את מה שאומר היה חכם יהודה צדקה עליו השלום. כתוב שקרות מכת בכורות, ויקום פרעה לילה, נכון? אומר רש"י, ויקום פרעה, מילה אחת אומר, על זה היה עשה הרב צדקה עליו השלום דרשה, ממיתתו. מה זה ממיתתו? פרעה, מודיעים לו שלכת את מכת בכורות. 9 מכות ראית שמה שמשה אומר הקדוש ברוך הוא עושה. אומר לך עכשיו, מת כל בכור. מי בכור פרעה יושב לכיסו עד... לפחות תעמוד עם סטופר. תחכה לראות עם מה קורה. הולך לישון במיטתו, ושום דבר לא מפריע לו. אדיש, אטום. אבל הוא אטום, הבכורות לא אטומים. כל בכורי מצרים אומרים לפרעה, שמע חביבי, הטרם תדע כי עבדה מצרים? תודה רבה. הטרם תדע כי עבדה מצרים, מצרים עבדה, איך אתה לחישון על המיטתך? אומר להם, לשוטרים שלו, תעמדו משמר סביב הארמון, אל תתנו להם להיכנס. הם צועקים, זורקים עליהם גז מדמיע. שום דבר, הוא יושן על מיטתו, אל תפריעו למלך לישון. הם בבקה שלהם, מסתובבים במצרים, ומכים את המצרים, משתוללים ברחובות. זה הפירוש למכה מצרים בבחוריהם. על זה מה אומרים? כי לעולם חסדו. הדבר הזה הוא לעולם יקרה, שהם יקו אחד את השני. זה שהבחורים יקו את הראשים שלהם. למה? כי הם אטומים, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל? מה אתה מתעסק עם עם ישראל? מה אתה מתעסק איתם? יגידו הסורים לאסד, תפתח את העיניים, מה אתה יושן על המיטתך? אתה לא רואה הטרם תדע כי עבדה סוריה? הוא לא יודע, מתעקש, השם מקשה את ליבו. אבל הם לא מבינים, כל אחד, כל הערבים יגידו למלאכים שלהם, הטרם תדעו כי אנחנו שוקעים בבוץ, בוץ, 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 וזה יוצר להם אביב מה שקוראים, כן? אביב, זה יציאת מצרים, שמור את חודש האביב, האביב הערבי. למה זה? כי הם לא פותחים את העיניים, הם משנים במתתם, זה למכה מצרים בבחוריהם. אנחנו צריכים להבין שכל מה שקורה איתנו, בדורנו, זה גואלנו גואל אבותינו, זה אותו תהליך. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה אותו תהליך. אתה חייב להבין שמה שקורה איתך זה מה שקרה איתם. זה אותו אלוקים, הוא לא נרדם, הוא לא ישן, הוא לא עייף, הוא לא יעף ולא ייגע, אין חקר תפילה. כך אומר ישעיהו הנביא. מעין אונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר. הקדוש ברוך הוא שגוי את עם ישראל, מה אתה חושב שהוא התעייף? מציאת מצרים אדם הוא התעייף. זה שמניע את כל היקום הוא התעייף. זה שמניע את כל כוכבי הלכת התעייף. זה שמניע את כל הגלקסיות התעייף. זה מה שאומר ישעיהו שם בנבואה שלו. אלוקים התעייף. אם הוא התעייף, אז למה הכוכבים לא מתעייפים לנוח? נחים קצת הכוכבים. השמש נחה קצת. הגלקסיות נחות קצת פתאום. משתואבות במהירות של מאות אלפי קילומטרים. מה? מה תוכלי? אלוקים מתעייס. זה הגואלנו, גואל אבותינו, זה מה שאנחנו אומרים. צריכים לומר, לכוון בכל פשוט אמת ויציב. לכן חכמינו אמרו, בגמרא יש דעה שאומרת, שזה דאורייתא. ובאמת, אומר התז, שמי שלא אמר קריאת שמע, אמת ויציב, מבחינתו היא דאורייתא. וגם מי שאמר קריאת שמע, על כולנו אמרנו, אומרים קריאת שמע, ואחרי קריאת שמע, עוד אומרים אמת ויציב. למה אתה אומר? כבר אמרנו, הזכרת יציאת מצרים בפרשת ויומר. אז גמרנו, למה אתה חוזר ואומר עוד ברכה אחרי ויומר? כי אני אומר את הברכה הזאת בשביל להסביר שזה לא פעם, זה עכשיו. נכון שגם אמרתי את זה בויומר. גם ביומר אמרתי שזה עכשיו. ואמרתי שגם עכשיו אני צריך להיות קדוש וצאת מטומאת מצרים. לצאת ממתת שער הטומאה של מצרים, גם עכשיו, לא רק פעם, נכון. אבל יותר שיהיה קבוע בליבנו, שזה עדיין בתוכנו. עדיין בתוכנו להבין שהקדוש ברוך הוא גואלנו, גואל אבותינו. אני השם ראשון ותחרונים אני הוא. הבית יוסף, בחושב משפט, סימן רש למד א', מביא את ההלכה הזאת, שכל מי שמלווה בריבית, כאילו כפר ביציאת מצרים ובאלוהי ישראל וכו', הוא מביא בשם המגיד, המגיד משנה. הוא אומר, למה? דעית בספרים, שמי שעובר עבירה בסתר, כאילו דוחק רגלי השכינה. הוא מעריך להסביר מה הכוונה כאילו דוחק רגלי השכינה. פירוש העניין, אדם צריך להתבונן שהקדוש ברוך הוא, אם יסתר איש במסתרים ואנוכי לא יראינו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז זה מאיפה לומדים? מיציאת מצרים. שביציאת מצרים, מה קרה? הקדוש ברוך הוא היה בכל מקום. לא היה מקום שלא היה. אפילו במצרים, תגיד, בתוך בית מצרי, כולו מלא טומאה, נכון? כולו מלא עבודה זרה, גילוי עודף של חוד דמים. גם שם הקדוש ברוך הוא נכנס להבחין בין טיפת בכור וטיפה שינה של בכור. הקדוש ברוך הוא לט אתר פנוי מיני. לא במים, לא באדמה, לא באוויר, לא בשמש או בירח, לא בשום, לא ברוחות, לא בשום מקום, לא בצמחים, לא בבעלי החיים, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. כך למדנו בעשר המכות. מהמקום הנמוך ביותר עד המקום הגבוה ביותר, הקדוש ברוך הוא נמצא. אם אתה מספר יציאת מצרים, ואומר ליל הסדר, ומספר את הסיפור והכל טוב ויפה, ואחר כך אדם גונב במידות ומשקולות, זאת אומרת שאתה סיפרת סתם סיפור, אתה לא מאמין שזה קורה בימיך. מי שבימיו מרבה במשקולות, או בריבית, ומספר את הסיפור של יציאת מצרים, הוא לא באמת מאמין בסיפור של יציאת מצרים. כך מסביר בית יוסף בחושן משפט בשם הרב המגיד. הדבר הזה הוא נפקא מינה לכל אחד ואחד מאיתנו. יש, אמרנו, אז אם כן יבוא אדם יגיד, טוב, הבנו את השיעור, הכל טוב ויפה, מה זה קשור אליי? איפה אני בדבר הזה מתעסק? אספר לכם סיפור. בשנת תרפ"ה, לפני קום המדינה, היה סיפור בחוץ לארץ, שאלו את הרב כהנמן, הרב כהנמן זה שלימים הקים את ישיבת פונוביץ', באו גויים והטילו על עם ישראל להביא כמה טון קמח למושל. סתם, עוול. לא דינה דמלכותה, לא דינה, לא כלום. סוג של גזלנות, חמסנות כזאת. באו לרב כהנמן, אמרו לו, כבוד הרב, הוא רוצה 1,000 שקיות של קמח, טון קמח. אנחנו נביא לו כל שקית, 950 גרם, אולי נשים לב. נרוויח ככה, 5% מכל העסק. זה הרבה כסף. מה לא הוא גזנן? האם מותר או אסור? תגידו, מה השאלה? גזלן, תרמה אותו, תשקם, רק הצלת מידו, נכון? אמר להם הנחה מעניינת, אומר, לא תעשו עוול במשפט, אומר, לרמות במידות ומשקלות זה כמו לרמות במשפט. אסור לרמות במשפט. המשפט חייב להיות אמת, המשפט לאלוקים הוא. הפסוק אומר, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. אז הוא אומר, כמו זה, מותר לדיין לשקר במשפט כדי שזה יהיה, כדי לגנוב מהגנב? יבוא לפניו שניים, אחד גנב, אחד לא גנב. במשפט הוא צריך לומר את האמת, כמו שהיא. זה שהזכאי הוא גם גנב ממישהו אחר, משהו אחר, זה לא רלוונטי לשאל הדיון בכלל. אתה במשפט אומר את האמת. לא תעדר פנדה, לא תעדר, אין. המשפט חייב, הוא אומר גם פה, לשקול משקולות זה כמו משפט, אתה חייב לעשות את זה מדויק. זה דבר מעניין, פסק הלכה ממש מעניין, הוא פוסק, שזה גם מפקימין על הדברים אחרים. האם מותר לרמות במשקל פחות משווה פרוטה? אז הוא אומר, בדרך כלל בדיני גזלה, הכלל הוא שווה פרוטה. שווה פרוטה זה נקרא גזל. אבל אם אתה אומר שזה פה מדובר על אמת ושקר, זה כמו משפט, אפילו פחות משווה פרוטה אתה לא מרמה. זה הכלל. איפה תגיד לי שזה נפקא מינה? אתן לכם דוגמה, איפה יש לנו משקל שאנחנו אדם מחתים כרטיס לעבודה, כן? זה משקל שאדם איתו מקבל משכורת, נכון? אומר לחבר שלו, תשמע, אני יצאתי 5 דקות מוקדם, כשאתה יוצא ומחתים את הכרטיס שלך, תחתים גם את הכרטיס שלי. זה לרמות במשקל. גם אם בעל הבית תגיד, אתה יודע מה, לא אכפת לי. מה? זה יותר, זה לא רק גנבת. אם אתה במשקל, או למשל, הייתה שאלה, אישה הייתה בבית חולים, יולדת. ירבו כמותה בישראל. אחרי יומיים של בית חולים, היא מרגישה שאין לה כוח לקום. אמרה, מה אני אעשה? הביאו לה מדחום. כשהאחות הסתובבה, שם אותו בתוך הקוסטי. המדחום עלה. האחות מסתובבת, נותנת לה את המדחום. היא מסתכלת, וואו, יש לה חום, תשארי פה עוד יום. האם היא עברה על... איסור לא תעשו עוול במשפט, במשקל, במידה ובמסורה. היה מי שאמר, לא, זה לא קשור. כשאתה שוקל, שוקל, פה זה בעקיפין כזה, בגלל שפה, בגלל שהיא רימתה במדחום, המדחום זה לא אומר תהיה, לא תהיה. זה שינה את השיקול דעת של האחות. יש אומר, לא, הרי זה בדיוק העניין, שבגללו אחר כך היא השאירה אותה עוד יום, אז זה שהיא גזלה את בית החולים לתמנדבליג, היא צריכה להחזיר אותו. זאת אומרת, אותה אחת שעשתה את זה, צריכה לבוא לבית החולים. נגיד להם, תקשיבו, אני גנבתי ממכם יום, כמה שווה יום אשפוז ליולדת? קחו את הכסף חזרה. יכול, תגיד, את יודעת מה, ותרים נחלך, סחטן, תרוויחה. אבל היא מצד עצמה חייבת. חייבת. האמת היא שזה לא תסתפק בזה, למה? שעל כל יום אשפוז שלה, זה גם ביטוח לאומי, וזה גם משרד הבריאות. או-הו, לך תחזיר. לך תחזיר. זה שגמרא אומרת, קשה מידן של משקלות. למה? אדם במשקולת, אם הוא עשה משקולת לא, לא טובה, זה בעיה. פעם בא עליי מישהו, סיפר לי שהוא היה עובד באיזה מקום. הוא היה רגיל לצאת באמצע העבודה לעסקיו הפרטיים, כשהשעון מתקתק, וחוזר. ככה, זה היה המנהג שלו, קבוע. אחרי שנים הוא בא אליי, אמר לי, הרב, מה אני עושה? אמרתי לו, אין לי בשבילך דרך תשובה. איך תתחיל לחשב עכשיו כמה ב-20 שנה לקחת? ומה רווחת? מה רווחת? 20 שנה. תעשה חשבון כמה. בשביל מה? מנהג גרוע אימצת לעצמך, מה יצא לך מזה? אבל למי תחזיר? למי תחזיר עכשיו? למה אתה באיזה מקום? למי תחזיר? כבר הבעלים התחלפו, לעסקים, זה קנה מזה, הוא קנה מהו. יש לך עסק, אפילו יש לו אותו שם, אותם את זה אותם בעלים. הרי כל אחד יודע, עסקים מוכרים למעלה. פועל בעסק לא יודע אם פעם אתה גנבת עם רובן, פעם גנבת עם שימון. לך תחזיר עכשיו. זה לא פשוט להחזיר דבר כזה. במיוחד עם אדם, כמו פעם, היה גונב ממשקולות, כל אחד גנב לו כמה פרוטות. לך תחזיר. לך תחפש את כל מי ששקלת לו תמרים, גבינה, מלפפונים. איך תמצא אותו? זה סיפור גדול, כן? יש עוד שאלה. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, אסור לאדם שישהה מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו. וחוץ מכבודכם כתוב, אפילו היא עביד של מי רגליים. אסור לאדם להשאיר בבית שלו משקולת, כתוב קילו ו-950 גרם. אז היה מישהו שאל, יש לי בבית משקל ששוקלים, אדם שוקל את עצמו, כן? והוא לא מכוון, אתם יודעים, משקל שמוכרים לבית, לא עושים אותו מדויק. אז מה, אדם עבר על איסור שכתוב גמרא, אסור אדם להשוות מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו? אמרו להם, לא, יש הבדל. מידה חסרה או יתרה, זה נועד למחירה. מה שנועד למחירה, זה אל תעשה בתוך הבית שלך. אבל משקל של מטבח, או משקל של בני אדם, שהוא לא מיועד למחירה, הוא מיועד לצורך הבית, שיהיה לצורך אפייה, לצורך בישול, לצורך דיאטה. זה לא, זה בזה אין איסור. זה לא, זה... אבל משקל שכן מיועד למחירה, הוא חייב להיות מדויק. מה זה אפילו עביד של מרגליים? אומרת הגמרא, לפעמים, אדם בשעת לחץ, ערב שבת, צריך לשקול משהו, אין לו, לוקח את העביד של מרגליים, שוטף אותו ומשתמש בו למשקל, או למידה, או אפילו דבר כזה שהוא רחוק, ואחת ל... אפילו אחי אסור. זאת אומרת, אפילו במקום שיש ממונה על המשקולות. פעם היה ממונה, הולך בודק במקולת, עם המשקל הוא בסדר ומדויק וכו'. אפילו מקום כזה, יש זמן שהממונים כבר לא נמצאים, הפקחים לא נמצאים. אפילו אחי אסור. אז צריך לדעת שכל דבר שקשור למידה, אין בזה שטות. אין דבר כזה שטות במידה. שטות יש במחיר, אם אדם אחר שטות יותר, שטות פחות, יש בזה, שם יש כל הדינים של קנה או מחזיר, מחזיר הונאה, אבל במשקל אין. אין, משקל חייב מדויק, אתה לא חייב מדויק. אסור אדם אמר, משקל לא מדויק. יש שאלה, האם מותר לאדם לפנות את הספידומטר של הרכב? יש כאלה שמומחים בזה. אדם רוצה למכור רכב, יש 200,000 קילומטר, הוא מוריד ל-150, מוריד את המחיר. זה לא רק שגנבת את הבן אדם בגניבה דעת, עושה מידה, משקל ומסורה. כל דבר שקשור למידה, למשקל, למסורה, הדיוק בו צריך להיות, אומר הקדוש ברוך הוא, על זה הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כן? יש שאלה קשורה למה שאמרנו קודם. במפעל יש שעון. השעון לא מדויק. על פי שעון, נכנסים, עובדים, יוצאים. האם יש בזה אישור של לא להשעות בבית מידה לא מדויקת? שאלו, זו שאלה שנשאלה אצל מנחת יצחק. אז הוא אומר, מכיוון שהשעון לא עשו למדידה, אלא להראות את השעות, זה לא משקל. אם יש שעון של מים, או שעון של גז, או שעון של חשמל, שהוא עשוי למדידה, שם אסור לרמות. שם אסור לרמות. מי שלצערנו, יש דברים כאלה, אנשים שגונבים מים מהצינורות, בלי השעונים. זה לא רק גניבה. מי שעוקף את השעון בכל דרך שהוא, זה איסור מידות ומשקלות. על זה אומר השם, הוצאת אותך מארץ מצרים, אל תעשו את המשחקים האלה, כי אלה משחקים שאין להם תקנה. אי אפשר לתקן. איך תתקן את זה עכשיו? אדם גנב עם מישהו מיליון דולר, לך תחזיר לו, גמרת את הבעיה. אדם גנב מכל אחד 10 אגורות, לך תמצא אותם. הוא חי חיים של גניבה. כל יציאת מצרים היא לחיות חיים של קודש. זה, 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 זה הרבה יותר חמור. כי פה, זה כל הזמן אדם, כל דקה ודקה הוא בבעיה. כל דקה ודקה הוא בבעיה. שוטה זה שוטה, שים הרחם עליו. יש שאלה, מופיעה במנחת חינוך, אומר הרמב״ם, שאם אדם משהה בביתו מידה חסרה, אסור לו לרמות בזה אפילו גוי. אפילו גוי אסור לרמות עם מידה חסרה. חוץ מהדין של גזל גוי שאסור, גם האיסור הזה שלא תנו, לא לענות במשקל, זה אפילו מול גוי. למה זה, שזה כמו משפט. ולכן למרות שבכל דבר יש, יש איסור, ואני אומר פחות יש פרוטה, לא נקרא גניבה, וזה אפילו יותר. יש שאלה, מה הדין? האם מותר לך לקנות במקום שהוא מרמה? אתה יודע שהבעל הבית מרמה. אתה מעלי לאכפת, כמה הוא לוקח? 5% רמאות. אני צריך עכשיו את הדבר הזה כפרת אבונות. אתה מבטר, אבל בגללך הוא עובר איסור. לפני עיוור, לא תיתן מכשול. האם מותר לבן אדם לתת מכשול לפני אותו אדם שהוא מרמה? שאלה. יש איזה שוט, תראו את התשובה, דן בשאלה הזאתי. והוא כותב, יש לו פתרון. אתה בא אליו, למוכר הרמאי, אתה אומר לי, תן לי בערך קילו. ברגע שאמרת לו בערך קילו, הוא נותן לך קילו עם הגניבה שלו, מוריד לך את הגניבה שלו, שיוצא 950, באותה שעה הוא כבר לא רימה. אתה לא אמרת לו קילו, הוא נותן לך 950, שאתה גרמת לו עכשיו, לפני עיוורת את המכשול, והוא עכשיו עבר, לא, לא, לא תעשו עוול במשפט, במידה המשקל המסורה. אתה אמרת לו, תן לי בערך קילו, רגע שאמרת לו, תן לי בערך קילו, באותה שעה אתה כבר הצלת אותו מהעבירה, ואתה... הזכרתי את ההלכות האלה, כי כל ההלכות האלה, יש להם תכלית אחת. יש בספרה כתוב, שלמעשה כל המצוות, כל המצוות כולם, כל תרי"ג מצוות, הן קשורות ליציאת מצרים. לכן, המשפט הראשון של 10 הדיברות, כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם אומר, למה המידות קשורות ליציאת מצרים? כי המצווה הראשונה שנצטווינו היא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ממילא כל תרי"ג המצוות הן בנויות על המשפט הזה. הוא רוצה לומר, אני השם נמצא פה, לא שם, מעל הירח, פה, למטה מעשרה טפחים. לא שמה, שלא רואה ולא שומע, עיניים להם ולא ירוז, עיניים להם ולא... אלא פה. עיני השם הם משתתות בכל הארץ. וכמו שהייתי פה, כך אומר הרמב״ם, מזה כל תרי"ג מצוות. לא רק אלה שמוזכר, אלה שמוזכר הן מיוחדות. אבל כל תרי"ג מצוות הן קשורות ליציאת מצרים. במילים אחרות, כל תרי"ג מצוות קשורות לנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. זה שאומר הסמ"ק, מניין אנחנו לומדים את המצווה של ציפית לישועה? מאיפה למדת את זה? הרי זו שאלה ששואלים את הבן אדם כשהוא מגיע לשמיים, נכון? נסעת את האמונה, ציפית לישועה? זה שאלות ששואלים את הבן אדם. מאיפה? נגיד לא ציפיתי, אבל איפה כתוב שצריך לצפות? אומר הסמ"ק, ספר מצוות, אחד ממוני המצוות, הוא אומר, זה מפני שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ופירושו, אני פה. זה פירוש המצווה. אני פה. אז אני פה אז, אני פה היום, אני פה מחר. הוא אומר, בכלל המצווה הזאת של אנוכי השם אלוקיך, אלוקיך, אשר עשיתי לכם את מצרים, נמצאת הציפייה לישוע. כי זה חלק מהמצווה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. כל השיעור הזה, כל אחד ודאי שם לב, בא לכוון לכך, שכשהתורה אומרת, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים, זה לא רק איזושהי ראייה רעיונית, יש לזה גם נפקמין המעשית, על אותן מצוות שהתורה מזכירה במפורש, ציצית, ריבית, משקולות, שרצים וכו', וכמו שאתם רואים, כל מצווה מצווה שלמעשה נובעת משבת, פסח, חגים וכו', כל מצווה מצווה נובעת מהכרה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, לראות גאולה שלמה, ויקיים בנו, כי אמץ אתך מארץ מצרים, הרי נפלאות, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, עד שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויעדים.